האם זו התרגלות דעתו של משה לכוון בדעתו המעשית לדעת עליון, לדעת הקדוש ברוך הוא, וכשהוא עוד פעם מכוון ועוד פעם מכוון, הנה, בזאת הרגיל את עצמו להלוך הרוח, סלל את האורח להתאמת הדעה האנושית שלו עם הדעה האלוקית. עוד אילמה שיש פה בשלושת הפעמים גילוי מהי דעתו של משה. מסתבר שדעתו של משה היא אידנטית עם דעת המקום. כי דעת משה במהותו, ברוחו, הוא יודע דעת עליון. אז עוד פעם בפנים. דתניה, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. ההתמדה של חיזיון נפשי, כשהוא מתגלה במעשה, יש בו שני צדדים שמפרשים את ערכו. או שנגיד שהתמדת המעשה המגלה את התכונה הנפשית, הפעולה המובלטת עושה את חינוכה על מהלך הרוח, ובשלוש פעמים שהוא כבר דבר בלתי מקרי, כי אם בחזקת התמדה והמקרה לא יתמיד, ואם זה מתמיד זה לא מקרי, זה עצמי, אז על ידי שלוש פעמים קונה הרוח את עצמיותו על פי אותו הצוויון שבשביל המגולה אשר נכבש, התרגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זהו, מסללת דרך, נכבש השביל. או שנגיד נבין את העניין העומד לפנינו פה בעולם הרוח, שהוא מתבטא בשלוש פעמים של התכווננות המעשה של משה אל דעת עליון, שמסכימה דעתו עם דעת המקום לדעתו. אז ההסבר של זה, זה שאלה שלוש ההופעות מוכיחות הן על תוכן הרוח. זה גילוי מילתא, זה ברור שככה זה תמיד, שזה פשוט אופיו של משה מראש. הן מוכיחות על תוכן הרוח שמאז, כלומר, מה זה מאז? משורש הווייתו של משה, יש בו זה האופי המתבלט על ידי הופעה מעשית זו. והדעה של משה שהסכימה לדעת המקום, יש בה משום שני אלה יחד. שני הדברים נכונים. הדעה העליונה, השורשית, ממקור הנשמה, זה מצד שתי בחינות בדעתו של משה. יש בו דעה שהיא נגזרת ממקור נשמתו, מתכונת נשמתו. והאופי הנשמתי נותן את רישומו בדעתו של משה. ונשמתו של משה זו יצירה אלוהית מראש. והרושם והחותם של היצירה האלוהית ניכרת בסגנון דעתו של משה. הדעה העליונה השורשית ממקור הנשמה היא צריכה רק גילוי מוחשי להופעתה. אז איך אנחנו יודעים את המתאם שבינו ובין דעת המקום? זה אנחנו צריכים לחוות, לראות מבחינה ממשית, נגלית במציאות ההיסטורית שלנו שלוש פעמים שהסכימה דעתו לדעת המקום, עשה איזה מעשה ויש פה אישור אלוקי. אז לגבינו מתבררת האמת הפנימית. אז היא צריכה רק גילוי מוחשי להופעתה, לדעת שקנתה לה את התוכן העליון המסכים אותה לדעת הקדוש ברוך הוא, לדעה של מעלה. זה מצד דעתו הנשמתית, אם נבין שהדעת היא נגזרת מהנהייה הנשמתית העצמית, מהיצירה האלוקית שיצרה את משה בתכונות כאלה, בכישורים כאלה, באופי כזה של משה. אבל יש צד שהוא נקרא דעת תחתון. זאת אומרת, הדעת התחתון של משה, מה זה הדעת התחתון? זה הדעת התחתון המעשי המתלבש כבר בציור וחיזיון מוגבל. על ידי הסתגלותו המוחזקת, קנה לו את הווייתו. זאת אומרת, לא הדעה מהאספקט שהיא מושפעת מהאופי העצמי הנשמתי כאשר בראו האלוקים, אלא אולי מצד הצדדים שאנחנו כבר יכולים להבחין, בהיגיון שבזה, או במוסר שבזה, או בטוב שבזה, או בהתאמה למציאות שבזה, הממד שהוא מתלבש בציור וחיזיון מוגבל, זה שאנחנו כבר יכולים להמשיג אותו. הדעה הקונספטואלית, המושגת, שלו ושלנו בדעתו, ששם אתה רואה את ההיגיון ואת הטוב בדברים, ואתה רואה שהטוב הזה הוא לא רק טוב על פי דעתו של משה, שהנה גם אנחנו רואים כמה היא טובה, אלא הנה, היא מקבלת גם אישור אלוקי, ומסכימה הדעת האנושית, התחתונה, עם חזיונותיה הציוריים, כלומר התיאוריים, איך שהוא מתאר את המציאות, איך שהוא תופס את הממשות, בחיזיון מוגבל, והנושא הקונקרטי שבו הוא דן או מחליט, על ידי הסתגלותו המוחזקת, זאת אומרת על ידי שהוא מסתגל באופן שעושה חזקה, מוחזקת כמו חזקה, שלא פעמים חזקה, על ידי הסתגלותו המוחזקת, קנה לו הדעת התחתון המעשי את הווייתו להיות מוחזק, להיות בחזקת, זאת אומרת שיחצנו אליו כאל מוסכם בהסכמה דעתו למה שקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. על ידי שלושת המקרים האלה אנחנו עומדים על כך שמכאן ואילך אנחנו נתייחס לדעתו של משה. אם זו דעתו של משה, כנראה זה דעת המקום עד שיתברר שלא. כי הוא בחזקת מסכימה דעתו לדעת המקום. כי התרגל המצב להיות כך. נתחנך משה להיות כך. יש לנו ראיה שאומנם זה כך. ושני אלה הצדדים, בין שנגיד שזה גילוי מילתא, בין שנגיד שזה התרגלות, חינוך, שני אלה הצדדים באים על ידי שלוש פעמים. שלושת הפעמים המוציאות את הדבר מדי מקרה בודד בשתי הצורות. בכל מקרה זה לא מקרה. איך שלא תרצה להסביר את זה. בשתי הצורות, או בצורה בירורית, או שזה בירור מילתא, זה בירור העניין למפרע, גילוי מילתא שתמיד מראש מקדם, מאז דעתו של משה מסכימה לדעת המקום. אלא מאי? אנחנו בני תמותה, אין לנו לדיין, אלא מה שאין עברות, ואנחנו, משה סך הכל, הוא בן אדם. במסגרת זאת, אז הוא לא אלוהים. הוא לא אלוהים, אז אנחנו לא יודעים שדעתו זה דעת המקום. ההנחה הפשוטה אומרת שזה לא. אבל הנה, יש פה כבר חזקה ששוב ושוב הוא קולע אל דעת המקום. אז בירור שמכאן ואילך, אנחנו לא מתייחסים אליו כאל אדם רגיל. אנחנו מתייחסים אליו כאל אדם התמידיות שלו, המציאות הקבועה שהיא מידה כנראה על עצמיותו, שהיא תואמת את דעת המקום. בכל פנים, שהוא קובע משהו, זה לא מקרה שזה מתאים לדעת המקום. זה עצמי. או בצורה בירורית למפרע, מצד הדעת העליון, שם מתברר שהוא תואם דעת עליון, או בצורה חינוכית. כלומר, הצורה המתה את התוכן הנפשי למבוקש מכאן ולהבא, שזה הגדרת המושג חינוך, הטיית התוכן הנפשי אל המבוקש מכאן ולהבא. תמיד חינוך, זו הגדרתו. מצד הדעת התחתון, השרוי בדרגה הנפשית המוגבלת. אם מבחינת המציאות הנפשית הקונספטואלית המוגבלת, בציור המושג והחיזיון המוגבל, אז מהבחינה הזאת, אז נגיד, הנה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, המקרה לא יתמיד, שלוש פעמים יצא מכלל מקרה ונהיה לכלל חזקה, ומכאן ואילך אנחנו נתייחס אליו, עד שלא יתברר אחרת, נתייחס אליו כאל תואם דעת עליון. ובשני הצדדים יחד ושלמה תכונה בשלושה דברים שעשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. כן. כן, בסדר. כן, ישנה הקבלה כזו. בסדר. אז מה הדבר הראשון שעשה משה והסכימה דעתו לדעת המקום? זה הנושא שלנו. זה מה שאומר רבי יוסי, שהוסיף יום אחד, הוסיף יום אחד מדעתו. על מה מדובר? והגבלתם היום ומחר הפרישה שקבע הקדוש ברוך הוא, אל תקרבו אל אישה לקראת מתן תורה, אז הקדוש ברוך הוא דיבר על היום ומחר, יומיים, ויום שלישי עוד שלושה, שלושת ימי ההגבלה, יום השלישי הוסיף משה מדעתו, הוסיף יום אחד מדעתו. הכנת האדם והאומה אל התורה, הרי בכלל תורה. וההכנה הזאת גם היא מהמקור האלוהי נובעת. אמנם ישנן הכנות כאלה, שכליות ומוסריות, שהן צריכות להיות מוכרות ברוח האדם פנימה. וכוח ודאותן צריך להיות מחודר בתוכיות הנשמה, עד שעל ידו יוכל האדם להיות כבר כלי מוכן להדרכה האלוהית שתופיע עליו. ולתורה האלוהית מסורה שתלמדי אורחות חיים. וגם זאת ההכנה לישראל מכוחו של משה צריכה להיות. אורה של תורה שהייתה ספוגה כולה ברוח רועי נאמן, מקושרת עם דעת רוח קודשו, היא הסגולה המייחדת ישראל מכל עם ולשון. איה השם בקרבו את רוח קודשו, מוליח לי מן משה זרוע תפארתו. ואב לכל זה היא הוספה זו של הכנה אשר לקבלת התורה. שהוסיף יום אחד משה מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. הוסיף יום אחד מדעתו. הכנת האדם והאומה אל התורה, הרי בכלל התורה. והכנה הזאת גם היא מהמקור אלוהי נובעת. יכול, היינו חושבים, היינו אומרים, מתן תורה, מתי מתחיל מתן תורה? באנוכי השם לוקח שרציתי חמר מצרים. שם מתחיל מתן תורה. יש לנו פה איזה חידוש שזה לא. כי סדר, מתן תורה מתחיל עד רבה. ביום הראשון, בחודש השלישי, ביום הראשון, באו בני ישראל וייסו בני ישראל ובאו מדבר סיני. ההיערכות החל מהיום הראשון שמגיעים ישראל אל קבלת התורה, אל היותם נערכים, מתכוננים למתן תורה, ההכנה זה כבר מתן תורה, זה גם כן תורה. זה כמו, אתם מבינים? זה כמו המטבע הלשוני הזאת של מפורסמת, כדוגמת הדבר המפורסם, שהכשר מצווה, אז איך שמצווה, יש ביטויים כאלה, גדול ממצווה. על כל פנים, הכשר מצווה הוא חלק מהמצווה. הוא גם כן המצווה. ההתכוננות למצווה היא כבר מכניסה אותנו באטמוספירה של מצווה. חשב לעשות מצווה ונאנס, אז מעלה, כאילו עשה את המצווה, אבל הוא לא עשה. כי הוא רק חשב, זאת אומרת, הוא ניגש לעשות, בסוף לא יצא לו. אבל עצם הגישה היא כבר עשתה אותו קשור למצווה, כל כך שאימא שעצר אותו מהביצוע המעשי, להשלמתה המעשית של המצווה, לא, מעלה עליו כתוב כאילו עשה. אז כן, זה גם פה ההתכוננות לתורה, כל מה שאנחנו עכשיו דשים ודשים פה בשיטות השונות של רבי יוסי ורבנן בהתכוננות, זה לא איך מתכוננים למאורה, זה המאורה. זה בעצמו הופעת התורה. הכנת האדם, ובאותה מידה הכנת האומה, אל התורה, הרי היא בכלל תורה. זה כבר קשר לתורה. כבר יש יחס. כי כל התורה, תורה והמצווה, הנקודה החשובה שבתורה, זה, איך נגיד, זה לא האינפורמציה שבה, אלא זו ההוויה שבה. זו החיות שבה. כי הם חיינו ואורך ימינו. שבהם נהגה יומם ולילה. הקשר אל התורה הוא קשר הווייתי, חווייתי, נפשי, נשמתי. ששלמות הקשר, זה ודאי מגיע עד לכלי דעת ולימוד ודיברת בם וללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. נו, בהחלט. כי שלמות הקשר הנשמתי, זה כמו הקשר שלך אל הנשמה. הקשר שלך אל הנשמה מתבטא בזה שיש לך רצון שיהיה לך נשמה, יש לך מחשבה שיהיה לך נשמה, יש לך הרגשה שיש לך נשמה, או במה שיש לך גוף. אז בזאת יש לך קשר לנשמה. ואם אין לך גוף, בן אדם, אז בוא נגיד, לא שאין לך קשר לנשמה, אבל איך נגיד, זה לא הופעה שלמה של הנשמה שלך. וכן בנמשל, התורה היא באמת חיינו, היא נשמתנו. התורה שבכתב אנחנו מקבלים על ידי הציור או הצינור, יותר עליון ויותר מקיף שבנשמה, כמו שהרב כותב שם בפסקה הראשונה באורות התורה. אז המימד הנשמתי הזה, שזה עצם הקשר לתורה שבכתב וכתוב בנשמתנו, המימד הזה, אז הוא בראש ובראשונה מימד חיוני, הווייתי, תודעתי, פנימי, קודם למימד הלימודי, וההערכות והכוונה והרצון, כל אלה הם כבר מופעים עצמיים של האישיות בקשר אל התוכן. והתוכן, הנה, כשמכין האדם, מכינה האומה את עצמה אל התורה, אז ההתכוננות הנפשית היא קישור נפשי, וקישור נפשי זה עצם התורה. הכנת האדם והאומה אל התורה הרי היא בכלל תורה. והכנה הזאת גם היא מהמקור העליון נובעת. איך מתכוננים? איך מתכוננים? ביום הראשון לא אמר לו ולא מידי. וזה לימוד גדול. זה של, שלא אומר משהו, מזה למדת. שאתה לומד בתורה לא רק ממה שנאמר, אתה לומד גם ממה שלא נאמר. גם מזה צריך ללמוד. אתם יודעים, סוגיה מפורסמת. אני אתן לכם דוגמה איך לומדים מהתורה מה שלא נאמר, מה שכולכם יודעים. לא נאמר על אברהם אבינו שאיש צדיק היה, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך אברהם. ויאמר השם לאברהם, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל ארצך אשר אראך. אז כזכור לכל מתחיל, אמר על שאומר, זה שהתורה לא אומרת את זה, זה בא ללמד אותך דבר חשוב מאוד. הנה, למדת ממה שהתורה לא אומרת. ויש פה עוד לימוד. יום ראשון לא אמר להם ולא מידי. זה תורה. זה בא להגיד לך את הלימוד הראשוני. מה האופי של התורה, איך הוא צריך להתקבל בנפשך בן אדם, או איך התורה צריכה להתקבל בנפשך האומה. זה צריך להיות משהו מלא עוז, מלא עוצמת חיים, והאישיות שבמערכה סובייקטיבית היא נרפאת, היא רשלנית, היא עייפה, היא עצבנית, היא... אז זה לא. אז זה לימוד חשוב מאוד, חשוב ממה שלא אמר. וכן הלאה, כל אחד מהימים, כל מה שנעשה שם, זה דבר מהותי באוריינטציה התורנית שלך, מכאן ולדורות עולם. זה שצריך לעשות פרישה, וזה מהותי פה לענייני התורה. אם מה שאתה מחפש בתורה זה חוויות חושניות, אז אתה לא מחפש את התורה. קודם כל, תהיה בשליטה עצמית. שליטה עצמית, התכוננות אל התכנים הגבוהים, הערכיים, הרוחניים, האמיתיים, ואחר כך ריגושים ותחושות פיזיות מכל סוג שהוא. במקום שזה מתאים לזה, אז זה תורה, במקום שלא מתאים לזה, לא. הכנת האדם והאומה אל התורה, הרי בכלל תורה. והכנה הזאת, גם אם המקור אלוהי נובעת, אז הכל בא בהדרכה מדויקת. ביום ראשון לא אמר לבנידי, ביום שלישי אמר להם הגבלה, ביום הרביעי אמר להם אתם תהיו ללכת כהנים ביום שלישי בגוי קדוש, ביום שלישי אז עבוד הגבלה ופרישה. אז הכל על פי השם, הכל דיבור אלוקי, כמו אנוכי השם אלוקיך. כבר פה הקדוש ברוך הוא מתחיל להדריך אותנו, מתחיל להורות אותנו, מתחיל להופיע בנו את הקשר אל התורה. אמנם ישנם מחנות כאלה שכליות ומוסריות שהן צריכות להיות מוכרות ברוח אדם פנימה. בכוח ודאותן צריך להיות מחודר בתוכיות הנשמה, עד שעל ידו יוכל האדם להיות כבר כלי מוכן להדרכה האלוהית שתופיע עליה, ולתורה האלוהית מסורה שתלמדו אורחות חיים. כן, התורה כולה היא התגלות אלוקית, מוחלטת. ממילא היא ודאי גדולה מהחיים, היא גדולה מהאדם, גדולה מהמושגים הסובייקטיביים, המצומצמים שלנו. כי היא התורה, כמו שהתברר לנו פה בהמשך, אנה נפשי, כתבית יהבית, זה התגלות אלוקית מוחלטת. ומכל מקום, זה החידוש שעד רבה לשיטת רבי יוסי, כדתניה, הולך ומתברר פה, שיש מימד של הכנה, של הדרכה האלוקית, שצריכה להופיע בהכנה לקבלת התורה, שגם היא תורה, שהיא צריכה לבוא כביכול לא מהמקור האלוקי. זה צריך לבוא מהמובן מאליו. זה צריך לבוא מהשכל הישר. זה צריך לבוא מהמצפון. זה צריך לבוא מהיושרה הטבעית של האדם. צריך לבוא מדעתו של משה, שדעתו של משה היא דעת המקום. סליחה? זה נחייב תורה. אבל זה הרבותא. שאל תחשוב, בוא נרוץ קדימה. זה מכין לך את מה שלימים יאמר לך כל השס מלא מזה. סברה, למה לקרא? אם זה שכל ישר, לא צריך שזה כתוב, לא צריך לשמוע את זה מפי השם, זה פי השם. כי מה שהשכל ישר, השכל ישר, השכל ישר, המצפון, היושרה המוסרית, המציאות של היושרה של נפש האדם שעשהו האלוקים ישר, אז ישנם תודעות, ישנם תובנות, ישנם ערכים שהם נגזרים מהתביעה האוטונומית, מהיושרה הפנימית, וזה גם כן השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. הכנת האדם והאומה לתורה היא בכלל תורה, והכנה הזאת גם היא מהמקור האלוהי נובעת. רק ההכנה הזאת יש לה שתי פאזות. אמנם ישנם הכנות כאלה שכליות ומוסריות שהן צריכות להיות מוכרות ברוח אדם פנימה. בכוח ודאותן צריך להיות מחודר בתוכיות הנשמה, עד שעל ידו יוכל האדם להיות כבר כלי מוכן להדרכה האלוהית שתופיע עליו ולתורה האלוהית מסורה שתלמדי אורחות חיים. אולי זה לא כל כך טוב מה שאני עומד לעשות פה עכשיו, כי אני קצת מרחיב מעבר לצורך הפרשני, אבל אולי זה מתמשק עם זה. אבל מה שעולה פה ממה ש... הולך ומסביר לנו פה הרב, זה הרעיון שאנחנו מכירים אותו, גם זה אולי מאורות התורה. האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, להאמין בסוד נפשו, שהולכים בדרך הטוב והישר. התורה צריכה להיות נר לרגלו, שעל ידו יראה, יכיר את המקום ששם טעות העלולה. שלפעמים הייתה נפש ולא בתו לא דרך, אבל המעמד התמידי צריך להיות האמון הנפשי. אדם צריך לדעת שנשמתו היא אות אחת מן התורה. וככה זה באדם, ולא כל שכן האומה. כזכור שם, ממה שכותב שם הרב. זה בדיוק מה ש... זה הלימוד שפה, ופה הולך ומסתבר שזה מהלימוד היותר ראשוני. וזה גם נפקא מינה, הלכה למעשה, לכל אחד מאיתנו. אתם מבינים? כי לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. נכון? נורא מפורסם. או עוד משפט נורא נורא מפורסם. עשה לך רב. שני הדברים האלה לכאורה הם באים אפשר שיתעורר עליהם האדם ויגיד, רגע, אני רוצה ללמוד תורת אמת. אני רוצה לדעת את, ה, את, ה, את האמת האלוקית. אז אני לא, אם אני צריך, אם אני מתחיל ללמוד, זאת אומרת שאני לא יודע כלום. אני לא יודע כלום, לא למדתי תורה. אז איך אני יודע מי הרב הנכון? מה זאת אומרת, עשה לך הרב? הלא הרב הוא זה שצריך ללמד אותי תורה, אבל לא למדתי תורה. אז איך אני אעשה לי רב אם לא למדתי תורה? איך אני יודע מי הרב הנכון? או ילמד אדם במקום שלי בו חפץ. מקום שלי בו חפץ. איזה ישיבה שאתה רוצה, איזה רב שאתה רוצה, איזה סוגיה שאתה רוצה, איזה... לעולם ילמד אדם במקום. רגע, אבל אני עכשיו מתחיל ללמוד, אני לא יודע כלום. אז מה זאת אומרת שאני אלמד במקום שלי בי חפץ? מי אומר שמה שלי בי חפץ זה נכון? אני רוצה את הנכון. וכדי לדעת נכון, אני צריך לדעת את התורה, נכון? אז הנה, אתם רואים את השאלות המגוחכות האלה, שהגיחוך שלהם הוא לאור מה שאנחנו לומדים פה. כי זו הנחת העבודה, וזה היסוד של התורה. האמת היא שאין אפשרות אחרת. אתה יכול להתחכם על להגיד, רגע, אני אלמד תורה, ואז אני אדע איך ללמוד תורה. אז קיצור, ביצה ותרנגולת. כן, אבל הנחת היסוד שמשם הדברים מתחילים, וזה לא ביצה ותרנגולת, אלא הכל מתחיל מהתורה שנמצאת בעצם אישיותך בן אדם. ועכשיו, אם בלא הנחת היסוד הזו, אין בכלל שום צעידה לשום דבר, אין כיוון, אין תקווה לשום דבר. זה גם אבסורד וגם לא מציאותי וגם כל מה שאתם רוצים. כי בהכרח היושרה זה הנחת העבודה המוחלטת וההכרחית, אין אפשרות אחרת. וככה בראנו הקדוש ברוך הוא. ואם נגיד, רגע, אז אם הכל מתחיל מאיתנו? לא. כשזה מתחיל מאיתנו, זה בטח מתחיל מאיתנו. אבל אנחנו לא מתחילים מאיתנו. אני לא בראתי את עצמי, ולא את האוריינטציה שלי, ולא את המצפון שלי, ועל כל פנים, בשלבים הבסיסיים. ישנה נקודה בסיסית של תהודה אלוקית בתוך אישיותי. זהו. זהו, אותה נקודה, ששם אני ישר. ואם אני לא ישר, אז אני לא יכול לעשות שום דבר. אם אני לא מאמין בשכלי ולא מאמין במוסרי, אז אני גם לא מאמין לקביעה שאני אומר שאני לא ישר, כי זה רק אני אומר שאני לא ישר, אבל זה לא נכון כל מה שאני אומר, נכון? אז גם זה שאני אומר שזה לא נכון, זה גם לא נכון. אז הנה אני בטירוף. אז אין מצב. אז אתה מוכרח להניח שמה שאתה חושב, גם אם אתה רוצה להגיד שמה שאתה חושב זה בטח לא נכון, אז זה בטח לא נכון. אין מצב. אתה מוכרח להניח שמה שאתה חושב, מה שאתה מעריך, מה שאתה יודע, יש איזה בסיס והוא נכון. עכשיו, מזה תמשיך הלאה. כל זה נגזר מהמשפטים פה. מוכרחה להיות, וזה חלק מההופעה האלוקית. בסדר? תופיע עכשיו, יהיב חוכמה לחכמים ומנדעה ליודעי בינה. יש איזו חוכמה בסיסית, יש איזו יושרה בסיסית. אין ספק, שלא לדבר על זה שהוא צריך ללמוד תורה, ואם יגלה שבמה שהוא לומד, באמת זה סותר את מה שהוא חושב, אז שחמורים בלשון התותחנים, בדוק נתונים, אז תבדוק, תבדוק. אבל הנחת העבודה צריכה להיות שלך בביטחון עם מה שאתה חושב, כי נכון. מה שאתה חש כישר, מה שאתה חש כצודק, מה שנראה כיפה, אז אם ככה אתה חש, זה בסדר. יש לך אמון בבן אדם הזה, אז זה בסדר. אז הוא יכול להיות רב שלך. ואתה תקבע אם הוא רב שלך או לא. אז זה מכלל ההכנה האלוהית, והמימד הזה הוא מוכרח להיות, הוא מאוד מאוד יסודי. ולכן הוא צריך להופיע פה בסדרי ההכנה של עם ישראל לקבלת התורה. במסגרת ההכנות היותר יסודיות, את צריכה לבוא התודעה, ההכרה הזאת, שיש מימד שהוא מוכרח להיות מתחיל מלמטה, כביכול מתחיל מלמטה. מתחיל מדעתו של משה, רק כמו שלמדנו בסעיף הקודם, או שמשה מתרגל, או שזה באמת גילוי מילטה, שהדעת התחתון של משה זה הידהוד של הדעת העליון של משה, ודעת העליון ממקור הקדוש ברוך הוא, רק היא מופיעה אצלנו במה שאנחנו יודעים. הוסיף יום אחד מדעתו. אז הכנה לתורה זה תנאי לקבל את התורה, זה להוסיף יום אחד מדעתו. וזה בעצמו תורה. זה דבר יסודי בתורה. הכנת האדם והאומה אל התורה הרי בכלל התורה. ההכנה הזאת גם היא מהמקור האלוקי נובעת. הקדוש ברוך הוא בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. לא, הוא לא משוטט בשמיים יותר ממה שהוא נמצא פה בארץ. וההתגלות האלוקית, כל הכיוונים יכולה להיות. בצורה נבואית, בצורה מצפונית, בצורה שכלית. כל הדרכים. ההכנה הזאת גם היא מהמקור האלוקי נובעת. אמנם ישנם הכנות כאלה, שכליות ומוסריות, שהן צריכות להיות מוכרות ברוח האדם פנימה. זה צריך לבוא בתור מוסר אוטונומי, מוסר פנימי, יושרה עצמית. בכוח ודאותן צריך להיות מחודר בתוכיות הנשמה. איך אתה יודע שזה נכון? אני יודע שזה נכון. אדרבה, בעולמי הסובייקטיבי, הוא בעצמו איזה הדהוד של מציאות אובייקטיבי. ודאי, יש בצד מצומצם, יש במה להתרחב, ומכל מקום, להגיד שזה עקור מן האמת המוחלטת, זה שקר. אז דווקא צריך שתהיינה אמיתות שכליות ומוסריות, שהן צריכות להיות מוכרות ברוח אדם פנימה, וכוח ודאותן לא נופל מכוח הוודאות של מה שאתה שומע בנבואה. כוח ואותן צריך להיות מחודר בתוך יהוד הנשמה. דבר מוחלט. הדוגמה לדיון שזכרנו פה לפני כמה שניות, זה צורה של ודאות מוחלטת. זה מה שנקרא מוחלט. זאת אומרת, טיעון שאתה לא יכול לטעון, גם לא תרצה לטעון את ההפך ממנו, אתה לא יכול. זה נקרא טיעון מוחלט, זה ודאות מוחלטת. במה אתה יכול להיות ודאי באופן מוחלט? באמת הסובייקטיבית שלך. בזה אתה יכול להיות ודאי באופן מוחלט. זה מה שאמרתי מקודם, כי אם אני אניח שמה שאני חושב זה לא נכון, אז זאת אומרת שמה שאני חושב עכשיו, שאני אומר שזה לא נכון, זה לא נכון. כי גם אני חושב שמה שאני חושב זה לא נכון. אבל אני חושב את זה, אז זה לא נכון. אז זה לא נכון שזה לא נכון, סימן שזה כן נכון. אז הנה, זה נקרא, זה הצבעה על ממד מוחלט. גם שאני רוצה להתחמק מהנחת האמת האפשרית בדבריי, אני לא יכול. אין מצב. אז זה בעצמו, זה בעצמו מוביל אותי לאחיזה בוודאות מוחלטת. על כל פנים, ישנה נקודה בעולמי שאינני יכול להטיל בספק, כי לו גם ארצה להטיל בספק לא יצא מזה ספק, ואין ספק לא יהיה ספק, אם אתה רוצה להטיל ספק בכל, תטיל ספק בספק. ואם הספק המוטל הוא מערער על איזה דבר, אז הספק הוא הר. ואם הספק לא מערער על הדבר, אז זה שאתה מטיל ספק, זה לא מערער. אבל מכל מקום, הנה, אתה לעולם מוכרח להיות ודאי. והנקודה הוודאית זה המציאות הסובייקטיבית שלך. המציאות הסובייקטיבית שלך, השכל שלך, המוסר שלך, זה נכון באופן מוחלט. מה שאני מרצה פה, זה ההפך ממה שאנשים נוטים לחשוב. ליתר דיוק, אנשים לא נוטים לחשוב. אבל כשהם חושבים שהם חושבים, אז הם הוזים לחשוב את ההפך. מה שאמרתי פה עכשיו, זה האמת הבסיסית, אף אחד לא יכול לחלוק על זה. כן. נכון, באמת זה מאוד מאוד דומה למה שדקארט אמר. כן, בדיוק. לא, זה ממש אותו דבר. זה טיעונים פילוסופיים קלאסיים. שנכון, זה היה הרעיון של דקארט.
מה שטועים, זה אנשים חושבים. אנשים חושבים. אנשים חושבים. אנשים
חושבים שיש ספק בכל, שאתה יכול לתת ספק בכל. ובזה הם טועים. הם טועים במה שהם חושבים, שאם אתה אומר, תראה, זה הכל דעתך סובייקטיבית. רגילים להגיד, סובייקטיבי, כלומר לא נכון. כל אחד והשקר שלו, נוהגים להגיד זה במילים חובסות, כדעת הספסוף האקדמי שלנו, אז זה מה שנקרא כל אחד האמת שלו. אבל כשאתה אומר כל אחד האמת שלו, זאת אומרת, כלומר, כל אחד השקר שלו. אבל זה שקר, כי ישנה נקודה של ודאות מוחלטת שאי אפשר לערער עליה. והדבר הוודאי זה דווקא הוודאות. והספק הוא, יש לו מקום אחרי הוודאות. בעצם הטלת הספק היא מוכיחה שיש פה ודאות. כל פנים כל זה נעוץ מזה שהאדם הישר מוכרח להאמין בחייו. וכשבן אדם הוא לא כך, זה לא בגלל שיש לו שכל, זה בגלל שהוא חולל נפש. זה מתקיימת בו כללת התורה, ולא תאמין בחייך. יש מצב, או היו חייך תלויים לך מנגד. זה רעיון שאתה מסתכל על החיים שלך כביכול בעין אובייקטיבית, כאילו אתה מחוץ לעצמך, ואז אתה יכול לטיל ספק בעצמך. אז זה קשקוש מכל הכיווני, אבל זה פסיכופתיה מצויה. זאת אומרת, בעיקר בתרבות פוסט-מודרנית, זה פשוט פיגוע המוני, כולם דפוקים בשכל בנושא הזה. זאת אומרת, כתוצאה מזה לא מפעילים את השכל, כידוע אי אפשר להוכיח שום דבר על ידי השכל, ככה טוענים מטיעון שכלי שאי אפשר להוכיח שום דבר על ידי השכל. אבל זה כל קשקושים של רפיון נפשי, שעושה רושם כאילו יש שם שכל. בעברית זה נקרא איוולת. המציאות של ספקנות, הטלת אולי, לא יכול לדעת שום דבר, אבל זה קשקוש, זה פשוט חולשה נפשית שמדמה לאיזה פיקחות שכלית. שלא מפעילים את השכל טוב, אז עלולים להגיע לתחושה נפשית ספקנית. אבל זה מחלה וצריך, קשה להילחם איתה, כי היא מגפה. אבל צריך להילחם בה. הפתרון? ללמוד תורה. לומדים פה. התורה היא רפואה לכל בשרו מרפא. אני השם רופאיך. אבל צריך ללמוד תורה טוב. אוסיף יום אחד מדעתו. הכנת האדם והאומה אל התורה, הרי היא בכלל תורה, והכנה הזאת גם היא מהמקור אלי נובעת. אמנם ישנן הכנות כאלה שכליות ומוסריות שהן צריכות להיות מוכרות ברוח אדם פנימה. הידיעה הזאת של הוודאות של השכל שלך בן אדם ושל המוסר שלך, והוודאות שאתה צריך להאמין בחייך, זה הידיעה תורנית, מג'ורית, עיקרית, ראשונית, קודם לכל דבר, זה מכלל הידיעות. עוד לפני אנוכי השם אלוקיך, אתה לא יכול לשמוע אנוכי השם אלוקיך אם זה לא ברור לך. וזה צריך להתברר. כל זה מתברר מכלל אוסיף משה יום אחד מדעתו. עד שעל ידו יוכל אדם להיות כבר כלי אם חסר לך את זה, אי אפשר להמשיך. אין כלי שיקבל את כל האמיתות האלוקיות הגדולות. על ידי, ישנם אמיתות, ישנם הכנות כאלה, שכליות ומוסריות, שהן צריכות להיות מוכרות ברוח האדם פנימה. הוא צריך להיות מודע להם, מבין אותם, מכיר אותם, מזהה אותם. בכוח ודאותן צריך להיות מחודר בתוכיות הנשמה. זה צריך להיות אצלו ודאי מוחלט. חדור בתוכיות הנשמה שלו. עד שעל ידו יוכל אדם להיות כבר כלי. כשאתה כזה, יש לך שכל, יש לך מוסר, אתה מאמין בשכל שלך, אתה מאמין במוסר שלך, אתה כולך מלא בתודעה, תודעת האחיזה שלך באמת המוחלטת, עכשיו בוא נרחיב אותה. בוא תכיר מעבר למה שמצומצם רק בסובייקט שלך, שעם כל האמת המוחלטת שבו הוא מצומצם, אפשר ללמוד יותר, אפשר להבין יותר, אפשר לחוש אידיאל יותר רדיקלי, וכן הלאה. אפשר להתרחב לאין קץ, זה נכון. אבל זה בתנאי שיש לך כלי, והכלי, אתה אחוז באמת. אתה, שכליך, מוסרך, אישיותך, זה חלק באמת. וזו התורה. הכנה לתורה שהיא התורה. אז אתה יכול להיות כבר כלי מוכן להדרכה האלוהית שתופיע לה. עכשיו בוא נשמע, נוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים, זכרון שבת לקודשו, לא תנאף, כל מיני דברים אתה יכול לשמוע. ותוכל לקבל תורה אלוהית מסורה. מסורה זאת שהיא כביכול באה מחוץ לך. שתלמדי אורחות חיים. נכון, התורה... שוב, התורה היא ודאי גדולה מאיתנו, היא באה ממרחב האלוהי האינסופי, והוא ודאי אין קץ לשפעותיו ולתחניו ולרעיוניו ולשכליו ולמוסריו, שהם תמיד יכולים לשדרג את כל מה שנמצא בנו. אבל הנה, כשיש לנו כלי, אנחנו מוכנים לדרכה האלוהית שתופיע על הכלי הזה. ואז תקבל את התורה המסורה. והתורה תלמדנו אורחות חיים. וגם זאת ההכנה לישראל מכוחו של משה צריכה להיות. והיסוד הזה זה יסוד חשוב מאוד, שמשה רבנו צריך לכונן אותו באומה. ולפני מתן תורה הוא מתברר. אולי אדרבה, זה המילה האחרונה לפני הדיבור אנוכי השם אלוקיך. אורה של תורה שהייתה ספוגה כולה ברוח רואה נאמן, מקושרת עם דת רוח קודשו, היא הסגולה המייחדת ישראל מכל עם ולשון. באמת, מה שמתגלה פה במשה רבנו, שדעתו היא מסכימה עם דת המקום, אבל אתם יודעים, כמו בקוזרי, אתם זוכרים, אני מקווה שאתם זוכרים, כל פעמים זה הדברים הראשונים שם, שמופיע שם בקוזרי, שהחבר מתחיל להסביר למלך, חכה שנייה, אני רואה שאתה לא מקשיב לי, לא... אז הוא נותן לו אשראי, דבר מה שאתה רוצה. אז הוא מתחיל להסביר לו, תראה, יש דומם, נכון? יש צומח, נכון? יש חי, נכון? יש מדבר, נכון? מעמד רגע מעל המדבר, אז זה אומר, אין. זאת אומרת, ואם יהיה איש יבוא באש, ו-40 יום ולא יוכל, וידע את הנעלם, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אם יש מדרגה כזאת, זה מדרגה חמישית, מדרגה מעל האדם, היא שייכת לעניין אלוהי. הוא אומר, זה המדרגה של הנביא, משה. אבל רגע, מה אנחנו נוהגים לשאול שאנחנו לומדים את זה? הלוא אנחנו יודעים ומצפים מהמורות למחשבת ישראל שלנו, שיש פה 5 מדרגות שדומם צומח חי מדבר ישראל, אבל מסתבר שבפעם הראשונה שרבי יהודה הלוי מתחיל ללמד אותנו, לא מלמד אותנו על ישראל, הוא מלמד אותנו על משה רבינו, על הנביא, קשיא, נכון? השאלה מהשאלות היותר. פשוטות וידועות של הקוזרי. אז מה התירות? שמשה רבנו זה ישראל. מה שמתגלה בפועל על ידי משה רבנו, זה אינו אלא ההופעה האיכותית, הבפועל שנמצאת בכוח הנשמתי של כלל ישראל. כמו שהתברר במשך הספר, כמו שברור, שאהבתו, את ישראל לא בא מכוח משה, ההפך. כל מה שדיבר עם משה זה בשביל ישראל, בשביל אהבתו עם ישראל, אומר הקוזרי במאמר שני. על כל פנים זה גם מה שהרב אומר פה. כי מה שמופיע, מופיע פה משה. אבל משה זה פשוט, זה הצד, משה זה ישראל. משה זה הצד התמציתי של המציאות הישראלית, וזה הגילום בפועל של נשמת ישראל. מה שאמת בנשמה הפנימית של כנסת ישראל, זה מה שמופיע באיש משה. והאיש משה, אז הוא קובע דברים מדעתו, וזה הסדר להכנה לקבלת התורה, שהכנה לקבלת התורה זה עצם התורה. זה עצם התורה, ומתברר שמשה, שהוא הגילום הממשי של עם ישראל, הוא בעצמו יש לו דעתו, והיא דעה אלוהית. למרות שזה דעתו, זה דעתו, אבל גם דעתו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. זה בסיכמו של דבר שישראל ישלימו את כל הפרויקט הזה, אתם יודעים, מציאת מצרים, מתן תורה, יתגלה בסיכמו של דבר בהקמת המשכן, כמו שהרב ציודה היה אומר. כל ספר שמות שאנחנו עכשיו, בתחילתו, אנחנו עדיין בחלק הראשון של יציאת מצרים, חלק השני של ספר שמות, מתן תורה, חלק שלישי של ספר שמות, השראת השכינה, המשכן. והמשכן הוא זה שיגלה שכל האפיזודות המדהימות האלה, המאורעות, ההיסטוריים, החולפים כביכול, של יציאת מצרים ומתן תורה, הם לא מאורעות היסטוריים, נקודה. אלא הם מאורעות מטה-היסטוריים. הם ממדים שהם קיימים תמיד בנשמה הישראלית. ויציאת מצרים זה פעולה שאינה פוסקת, ונתינת התורה זה נתינה שאינה פוסקת. ברוך השתה שם נותן ונותן ונותן התורה. שנתן לנו תורת אמת וחי עולם נטע בתוכנו. זה מתברר על ידי השכינה, כי שכינה אינה בטלה. ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. השכינה זה הממד הנצחי, שהיא גילוי של הערך של יציאת מצרים ומתן תורה. לענייננו, בהקמת המשכן, במילה האחרונה של משה, בהקמת המשכן, אז מה הוא אומר להם? והנה עם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אמר להם, ירצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. זה מתמשק עם מה שכתוב פה. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אמר להם, ירצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. השכינה, שזה גילוי, הערך המוחלט, הנצחי, של מתן התורה ושל יציאת מצרים, שהם אינם רק עובדות היסטוריות, הם עובדות הרבה יותר חשובות מאשר עובדות היסטוריות. הם עובדות מטה-היסטוריות, הם עובדות נשמתיות, הם ממדים הווייתיים, אונטיים. זה התוכן השכינתי המתגלה בנו. התוכן הזה הוא שוב מתחיל מהנקודה הזאת של ברכתו של משה לישראל. מה שאתם עושים, זה השם עושה. המעשה שלכם, אלוהי הוא. והנביא לימים, כשיקימו את בית המקדש השני, עוד פעם, הנביא חגי אומר להם, ועלו הערה, קחו העץ, ועשו, ובנו, כי רוחי עומדת בקרבכם, אל תיראו. זה תמיד אותו מסר. לפני מפעל אלוקי גדול שמופיע פה במציאות, צריך להתברר הערך האנושי. אם יש כבוד האדם, יש כבוד אלוקים. אם אין כבוד אדם, אין משמעות לכבוד אלוקים. כי הכלי שלך להבנת התוכן האלוקי הוא לעולם בהווייתך, במציאות הסובייקטיבית שלך. אם אתה מכיר את הערך האלוקי שלך כאדם, שלך כאומה, אז אתה יכול להתבונן מזה ולעלות לשורש הדברים ולהגיד, המציאות האלוקית שאני כל הווייתי ממנה, עוד גדולה מזה, נערצה מזה, אינסופית מזה. מכל מקום, אני אחוז בה בכל מעודי, והתוכן הבסיסי זה הוויה שלנו במציאות האלוקית. זה מתברר דווקא ממה שיקיר האדם, שישנם שכליות ומוסריות כאלה, שהן צריכות לנבוע ממנו. ומשם נובעת הוודאות. ועכשיו בוא נרחיב הלאה. ככה חושבים על פי התורה, כשחושבים בצורה תורנית. כשלא חושבים ככה, זה לא מתאים לתורה. וגם זאת ההכנה לישראל מכוחו של משה צריכה להיות. אז ההכנה של ישראל, ישראל, כמו שאמרנו, משה זה ישראל בפועל, וישראל, ישראל בכוח. כי מה שמשה בפועל, יהיו כל ישראל לעתיד לבוא. מי ייתן כל עם ישראל נביאים, כי ייתן השם תרוחה להם. אם משה ביקש, בליין זה יהיה. אבל כבר בתחילת ההיסטוריה, זה ככה צריך להופיע. צריך להופיע פה הישראליות האולטימטיבית, המוחלטת. מה זה ישראליות המוחלטת? משה. ומשה, דעתו. ודעתו, דעת המקום. אותו דבר. הוראה של תורה שהייתה ספוגה כולה ברוח רואה נאמן. התורה, אתם יודעים, אנחנו אומרים, התורה היא מן השמיים, נכון? אבל איך קוראים לתורה מן השמיים? תורת משה. נכון? ככה אנחנו אומרים. זה תורת משה. אבל זה תורה מן השמיים. אבל זה תורת משה. זה תורת משה וזה תורה מן השמיים. כי אורה של תורה שהייתה ספוגה כולה ברוח רואה נאמן, מקושרת עם דת רוח קודשו, היא הסגולה המייחדת ישראל מכל עם ולשון. זו הנקודה של סגולת ישראל. מה זה סגולת ישראל? השכינה. אור השכינה, אומר הרב באורות, מן הסתם גם את זה אתם מכירים. אור השכינה הוא כנסת ישראל. הידיעה לישראל היא השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. מה זה השכינה? מה זה השכינה? השכינה זה נצח ישראל. אותו נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. רוחי שעומדת בקרבכם, אל תיראו. הערך האלוקי שחי בכללות דורות האומה, ונמצא בכל דור ודור, ונמצא בעומק נשמתו של כל אחד מאיתנו. זו השכינה. והתוכן הזה, זה רוח קודשו. רוח קודשו של משה והשכינה זה אותו דבר. כי האיכות הזאת הפלאית שמתגלית בכללות דורות ישראל, בכנסת ישראל, מתגלית בפועל ממשית, בריכוז, בדמות ההיסטורית של משה. אז הוראה של תורה שהייתה ספוגה כולה ברוח רואה נאמן, היא מקושרת עם דעת רוח קודשו, היא הסגולה המייחדת ישראל מכל עם ולשון. זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. זה הייחוד של מה זה עם ישראל. עם ישראל זה עם השם, עם האלוקים, עם הנצח. הסגולה המייחדת ישראל מכל עם ולשון, זאת שעושה את ישראל מובדלת מכל עם ולשון, בהבדל כל כך אדיר שכל השוואה בין מדרגה למדרגה לא ישווה לו. אפילו ההבדלה בין דומם לצומח, או בין חי לצומח, או בין חי למדבר, הוא לא מבטא את המדרג שבין המעבר בין המדבר לישראל. כי ההבדל הזה זה הבדל בין, אלה מבדלים בין מדרגות סופיות. ההבדל בין מדבר, בין דומם לצומח, זה הבדל מהותי, אבל איך נגיד, זה בסמלים מתמטיים, היינו קוראים לזה, זה הבדלים במספרים. זה פשוט כמות גדולה יותר של איכות. אבל המעבר של האדם המדבר למציאות הישראלית, זה לא מסוג הדברים, זה מסוג של מעבר מספר לאינסוף. כי המציאות הישראלית זה נצח. נצח זה אינסוף. המעבר ממספר לאינסוף הוא אין מעבר כזה. זה לא מסוג, זה לא דומה לשום דבר. וזו האמת. זה הייחוד של מסכימה דעתו לדעת המקום. כי דעת משה היא דעת המקום. ודעת משה זה תמצית הדעת החיה בישראל. היה השם בקרבו את רוח קודשו, מוליך לימין משה זרוע תפארתו. ואב לכל זה, אב לכל הן... מה שמתפעלת פה הנבואה, נבואת ישעיהו, אומרת, היה שם בקרבו את רוח קודשו, מוליך לימין משה, זרוע תפארתו. ההתגלות האלוקית המופיעה ברוח קודשו, הוא מוליך למפעל הראשי של משה, את זרוע תפארתו, את התפארת. אני מבין, המפעל האלוהי, במלוא אידיאליותו, זה נקרא, זרוע תפארתו. ואב לכל זה, זה מה שצריך להופיע לפני מתן תורה, שמגדיר לנו מה העניינה של התורה, וזה עצם התורה. אב לכל זה, הוספה הזו של הכנה אשר לקבלת התורה. הוספה הזו שהוסיף יום אחד משה מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. טוב.